הפרק בחסות פועלים הייטק, המלווה את קהילת היזמים בישראל ומציע חשבון מיוחד המותאם לסטארט-אפים. לפני שנה הקמתי סטארט-אפ. אתם אולי חושבים על עושים היסטוריה כפודקאסט, אבל מאחורי הקלעים היא מתנהלת כסטארט-אפ לכל דבר. וכמו לכל סטארט-אפ, גם לחברה שלנו ישנם צרכים מיוחדים. כשאני ודני חיפשנו בנק לפתוח בו חשבון לחברה החדשה, פועלים הייטק היה הגוף היחיד שהציע לנו בדיוק את מה שהיינו צריכים, בלי טרטורים וניירת מיותרת. הם עמדו לרשותנו בכל שעה ובכל צורך, גם בנושאים שאינם קשורים ישירות לחשבון. עשו הכל כדי שנצליח.
היי, קנדי שפיר, מנהל סניף הייטק בבנק הפועלים. אני מזמין אתכם לקבוע פגישה אישית עם אחד מהבנקאים המומחים שלנו. לחצו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה ונגיע עד אליכם.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 203. ועכשיו כולם ביחד על הפסיכולוגיה של קהל. שידור חוזר.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק אותו תשמעו מיד עלה לאוויר לראשונה ביוני 2009. אני מוכרח לומר שזה אחד הפרקים שאני הכי גאה בהם באופן אישי. מדוע? מכיוון שהוא באמת באמת עזר לאנשים. זאת אומרת, זה לא שאני חושב שפרקים כמו ההיסטוריה של השפה האינדו-אירופאית הקדומה לא יכולים להיות שימושיים. אחרי הכל אתה אף פעם לא יכול לדעת בוודאות מתי תיפול לתוך חור אקראי במרחב הזמן חלל ותגיח בערבות יורואסיה בתקופת הברונזה. אבל פה ושם ישנם פרקים של עושים היסטוריה שהם קצת יותר מעשיים. בפרק אני מספר על אפקט הצופה שגורס ככל שיש יותר אנשים בזירת אירוע כך קטן הסיכוי שמישהו מהם יסייע לאדם בצרה. למשל, אם נתפס לך שריר בבריכה הומת אדם ואתה זועק לעזרה, הסיכוי שלך לטבוע מבלי שאף אחד יעזור לך גבוה יותר מאשר בבריכה ובה אדם אחד נוסף. כפועל יוצא, המלצתי בפרק שאם אתם נוכחים במקרה באירוע שכזה, עליכם לפנות לאנשים ספציפיים בקהל ולתת להם הנחיות. אתה, עם החוצה הירוקה, לך תזמין אמבולנס. אחרת, הם פשוט לא יעשו דבר. ואכן לאורך השנים קיבלתי מיילים ממספר מאזינים שסיפרו לי כיצד נעזרו בהצעה הזו בפועל, כשמישהו לידם התמוטט וכל הקהל סביבם עמד כמשותק. זה כיף גדול כמובן לדעת שהצעה שנתתי בפרק אולי סייעה להציל את חייו של מישהו, אבל אז לפני קצת פחות משנה אותו הדבר קרה גם לי. אני חושב שסיפרתי את הסיפור באחד הפרקים הקודמים, אבל אני מקווה שתסלחו לי אם אני חוזר על עצמי. לכבוד יום ההולדת ה-40 שלי, פינקתי את עצמי בשבוע של טיול מוזיאונים בלונדון. כן, אני יודע שזה נשמע קצת משונה, אבל לפחות ליד מומיות פנות 3,000 שנה, אני מצליח להרגיש קצת יותר צעיר. בכל אופן, הלכתי באחד האולמות של מוזיאון המלחמה הבריטי, בתצוגה של מלחמת העולם הראשונה, כשלפתע האדם שלצידי, בחור בגילי ה-20, רחן קדימה אל עבר אחד המוצגים. הוא רחן עוד ועוד קצת ועוד קצת, ופתאום הבנתי שהוא לא רוחן אלא נופל. לפני שהספקתי להגיב ראיתי את ראשו נחבט בעוצמה בסלע שהיה חלק מהתצוגה והוא התמוטט על הרצפה מפרפר. הוא איבד שליטה על הסוגרים ודם נזל מהפצע שבראשו ומפיו. סביבנו היו כ-20 או 30 איש שכולם הביטו בבחור המומים. מיד קפצתי לראש אותה העצה שאני בעצמי אמרתי בפרק. הצבעתי על מישהו שהיה קרוב לדלת וצעקתי לו, אתה עם החולצה השחורה, לך תזעיק אמבולנס. הבחור התעורר לחיים ורץ החוצה, 10 שניות לאחר מכן כבר הגיעו השומרים, הזעיקו את החובש של המוזיאון וגירשו את כולנו החוצה. אני לא יודע מה קרה אחר כך, אבל כבר ראיתי כמה התקפי אפילפסיה בחיי, ואני מניח שפרט למכה הלא סימפטית שהוא ספג בראשו, הבחור המסכן כנראה יצא מזה בסדר גמור. אז הנה הפרק על הפסיכולוגיה של קהל, שוב בשידור חוזר. אם יצא גם לכם לעזור למישהו אחרי שתקשיבו לו, ספרו לי. וגם אם נפלתם לחור אקראי במרחב הזמן חלל, אני אשמח לשמוע את זה. אני חושב. ועוד משהו. בפרק אני מזכיר, במשפט אחד קצר, התפרצויות של היסטריות המוניות בקרב גברים אפריקנים שהיו משוכנעים שעברי המין שלהם מתכווצים ונעלמים. לרגל השידור החוזר, החלטתי לצלול עמוק יותר אל התופעה המטרידה הזו. כן, אני יודע, אנחנו פודקאסט לכל המשפחה, אני אשתדל לשמור על העמימות הדיפלומטית, בוא נגיד, אבל הורים, כדאי להפעיל שיקול דעת. בכל אופן, בסוף הפרק אספר לכם עוד על התופעה המשונה הזו. ניפגש בצידו השני של הפרק. האזנה נעימה. ב-19 בפברואר 1994 בשעה 8:15 בערב עצר אמבולנס בחריקת בלמים מול פתח בית החולים של העיירה ריברסייד, קליפורניה. הפרמדיקים שלפו מתוך הרכב אלונקה עליה שכבה גלוריה רמירז, בת 31. גלוריה, חולת סרטן במצב סופני, הובלה למחלקת טיפול נמרץ כשהיא סובלת מקשיי נשימה ובעיות לב. הצוות הרפואי נפרס סביב מיטת הטיפולים, וזמן קצר לאחר מכן נכנסה גלוריה רמירז לדום לב. המאמצים להצלת חייה של רמירז עברו להילוך גבוה. הרופאים ניסו לגרום לליבה לפעום מחדש באמצעות מכות חשמל. אחת האחיות דקרה את זרועה של רמירז כדי לקחת ממנה דגימת דם, אבל ברגע זה ממש התרחש משהו משונה. ריח מוזר, ניחוח חריף כשל אמוניה עלה מתוך מבחנת הדם. האחות העבירה את המבחנה לאיש צוות אחר ואז איבדה את הכרתה. הרופאה האחראית הורתה להוציא את האחות המעולפת מהחדר כדי שלא תפריע למאמצי האחיה. הריח החריף שעלה מדמה של רמירז מילא את החדר וגם הרופאה התמוטטה אל הרצפה. בזה אחר זה התעלפו הרופאים והאחיות סביב המיטה ומנהל המחלקה הוזעק למקום. הוא לא לקח סיכונים. ייתכן ורמירז ניסתה להתאבד באמצעות שתיית חומרי הדברה מסוכנים והגזים הרעילים עלולים להתפשט בתוך המסדרונות. הוא הורה על פינוי חירום של כל החולים והרופאים במחלקה ורק צוות מצומצם נשאר כדי לנסות ולהציל את רמירז. מאמציהם עלו בתור, גלוריה נפטרה כעבור 40 דקות. הרשויות פתחו בחקירה באולי כדי לברר מה בדיוק אירע באותן דקות גורליות בחדר הטיפול הנמרץ. דגימות נלקחו מגופתה של גלוריה רמירז ומדמן של כל אנשי הצוות שטיפלו בה. למרות כל הבדיקות, החוקרים לא מצאו כל עדות לקיומם של רעלים מוכרים. אם לדייק, נמצאו שרידים של חומר תרופתי שעשוי, תיאורטית, להפוך לרעל בתנאים מסוימים, אבל לא הייתה שום דרך מעשית מוכרת שתיצור את הרעל, כך שגם הרעיון הזה לא נלקח ברצינות. בתום הבדיקות, הכריזה ועדת הבדיקה שלדעתה מה שאירע בחדר הטיפולים הוא התפרצותה של היסטריה המונית. במילים אחרות, הבהלה שבה נתקפה האחות הראשונה הדביקה את כל שאר אנשי הצוות וכל התסמינים בהם לקו, קשיי נשימה, לחץ בחזה, רעידות וכדומה, כולם תעתועי מוח פסיכוסומטיים. הפאניקה והפחד דילגו מאחד לשני וכל מתעלף רק התגביר את חרדתו של הבא אחריו. עדות לכך, ציינה הוועדה, היא שהפרמדיקים שליוו את רמירז אל בית החולים בתוך האמבולנס הצפוף לא חשו בשום תופעה חריגה. תוצאות החקירה היו שנויות במחלוקת ורבים פקפקו בה, אבל בגרעין העניין עומדת עובדה פסיכולוגית ברורה ובלתי ניתנת להכחשה, והיא שבני אדם מושפעים באופן דרמטי מאוד מרגשותיהם והתנהגותם של אנשים אחרים. רבים הסכימו שאין זמן טוב יותר בו ניתן לראות כיצד פחדים ותשוקות של אדם אחד משפיעים על אדם אחר, מאשר בזמן קריסה של שוק מניות.
There's nothing unique about this. It is something which happens every 20 or 30 years because that is about the length of the financial memory. A new set of people capable of wonderful self-delusion to come in and imagine that they have a new and wonderful fix on the future.
לפני הקריסה כמובן ישנה בועה. כולם קונים מחולה ביד, משליחים את כספם גם למניות שבזמנים שפויים יותר לא היו מעיפים בהם מבט שני. מדוע? מכיוון שכל המשקיעים האחרים עושים את אותו הדבר.
And then I thought, well, I'm I'm new here and these people, and I thought, well, they know a lot more about this market than I do. I'm fairly new here, and I really can't see why it's going up. But then when they say it can't go down, or if it does go down today, it'll go back tomorrow, you think, well, they really are like God. They know it all, and it must be the way it's going because they say so.
כשהשוק רותח וכולם בבהלת קניות, הרגש השולט הוא תאוות הבצע. מאוחר יותר, כשהבועה מתפוצצת והמדדים קופצים בנג'י בלי חבל, התשוקה לרווח מתחלפת בסכין הקרה והבוהקת של הפחד. וכשהפחד מציף את המסכים האדומים, הוא מחלחל אל מוחם של כל המשקיעים. זו דוגמה קלאסית להתנהגות של עדר מבועת.
Panicking, screaming. Everybody was bumping into everybody else.
Don't remind them. Anyhow, and I was supposed to answer. Everybody's yelling at me. I said, what am I supposed to do? I mean, nobody knew what the hell to do.
גם בזמנים העתיקים, בימים שלפני כותרות העיתונים עם האותיות הזועקות ופרשני כלכלה עם פרצופים רציניים ומעט מאוד מושג על מה שמתרחש, לרגשות של הקהל הייתה השפעה מדבקת על הפרט. בשנת 1518 בעיר שטרסבורג שבצרפת החלה אישה משונה אחת לרקוד ברחוב. היא רקדה ורקדה ורקדה, איש לא ניסה לעצור אותה. כולם הבחינו בה, אבל אף אחד לא התקרב. אולי פחדו שהיא חולה במחלת נפש מדבקת, אולי פשוט לא היה להם אכפת. האישה המוזרה המשיכה לרקוד. יום ועוד יום, שבוע שלם ללא הפסקה, ואז הצטרפו אליה מספר אנשים. הם נעמדו במרכז הרחוב לידה והתחילו לרקוד. הם לא הפסיקו לרקוד 24 שעות ביממה, יום אחרי יום. אנשים נוספים הצטרפו אליהם, בתוך חודש 400 איש קפצו, השתוללו, זינקו והתפתלו ברחובותיה השקטים לשעבר של שטרסבורג. רשויות העיר היו עובדי עצות. מה לכל הרוחות קורה כאן? הרוקדים היו במין טרנס רווי טירוף, אי אפשר היה להפסיק אותם. אלו לא היו התקפצויות, פרפורים או התקפים אפילפטיים, אלו היו ריקודים. ולא מתוך שמחה או עושר פתאומי על תחילתו של עידן הרנסנס, לא, המבטים הפניהם של הרוקדים העידו שהם סובלים, שהם במצוקה, כואב להם. הם רוצים לעצור אבל הם לא יכולים. אחרי התייעצויות רבות שללו המנהיגים סיבות אסטרולוגיות או דתיות למגפת הריקודים. הוחלט לתת לרוקדים לרקוד את עצמם לדעת, עד שהדיבוק שאחז בהם יעשה את שלו וישחרר אותם. עולמות ריקוד מיוחדים נפתחו עבור הרוקדים ותזמורת חגיגית נגנה ברחובות. הזמן אכן עשה את שלו, אבל אולי לא באופן אליו התכוונו פרנסי העיר. רוב הרוקדים פשוט מתו, מתקף לב, שבץ מוחי או תשישות. מה התרחש שם בשטרסבורג של 1518? אין עוררין על העובדות. סיפור הזה מופיע במכתבים ובמסמכים רשמיים רבים של העיר. היו ששיערו שמחלה מסתורית פגעה באנשים וגרמה להם לפרפורים דמויי ריקוד. אחרים מאמינים שאקסטזה דתית משונה אחראית לכל העניין. אבל הדעה המקובלת ביותר, נכון להיום, היא שמגפת הריקודים הייתה התוצאה של היסטריה המונית, כמו זו שהקטה אולי במחלקת הטיפול הנמרץ של בית החולים ריברסייד. הגורם להיסטריה יכול להיות אולי בצורת קשה שממנה סבלה העיר באותה השנה, בצורת שהביאה תושבים רבים אל סף רעב. מגפות רבות השתוללו בעיר בעקבות אותה בצורת, דבר, שחפת וכדומה, הלחץ הנפשי האז עשה את שלו והתושבים פשוט נשברו. האישה שהחלה לרקוד ברחוב הייתה שסתום שדרכו החל הלחץ להשתחרר וההמשך ידוע. התפרצויות של היסטריות המוניות הן דבר שכיח ומוכר לכל אורך ההיסטוריה. היו עוד שבעה מקרים של מגפות ריקודים לאורך ימי הביניים. באפריקה ידועות התפרצויות של היסטריות אצל גברים שהיו משוכנעים שאיברי המין שלהם מתכווצים ונעלמים. לחקר האופן שבו הרבים משפיעים על היחיד, יש משמעויות מעשיות מעבר לסקרנות אינטלקטואלית ולהתפרצויות. אינטרס הגברי המובהק. ארצות הברית היא ארץ גדולה וחוות ידיים. בזה אין שום חדש. כשנערכות בחירות כלליות בארצות הברית, הקלפיות בחוף המזרחי נסגרות שעות רבות לפני הקלפיות בחוף המערבי. כמו בישראל, ברגע שהקלפיות נסגרות בחוף המזרחי, רשתות הטלוויזיה מפרסמות את תוצאות קלפיות המדגם שלהם. המצביעים בחוף המערבי, אלו שעדיין לא הספיקו להצביע, פותחים את הטלוויזיה בסלון ומיד מקבלים מנה גדושה של אפקט העגלה. אפקט העגלה הוא השם שניתן להשפעה שיש לדעתו של הרוב על ההחלטה של היחיד. במקרה של הבחירות, אם הסקרים מנבאים ניצחון ברור לאחד המועמדים, אלו שעדיין לא הצביעו עשויים להגיד לעצמם, אם יש כל כך הרבה אנשים שהצביעו לבחור הזה, אולי הם צודקים, אולי גם לי כדאי להצביע לו. גם אני רוצה להיות בצד המנצח, להרים כוסית חגיגית עם החבר בעבודה ליד מכונת הקפה. במילים אחרות, כולם רוצים לקפוץ על העגלה. לאפקט הזה יש השפעות דומיננטיות מאוד על תוצאות האמת של הבחירות, השפעה שנבחנה, נבדקה ואומתה במחקרים רבים. ואם כבר הזכרנו את מכונת הקפה שבעבודה, אז גם המנהלים וראשי הצוותים היו שמחים מאוד להשפיע על מצבם הנפשי של העובדים בחברה שלהם. כדאי להם להכיר את תופעת ההדבקה הרגשית. כששני האנשים משוחחים ביניהם שיחה ידידותית, הם גם מחכים האחד את השני. תנועות ידיים, תנוחות ישיבה, הבעות פנים ואפילו טון הדיבור. ישנו מעבר שוטף של מידע תת-הכרתי, שיחה שמתחת לשיחה. אנחנו קולטים את הניואנסים הדקים בהתנהגותו שבין שיחנו ומסיקים מכך על מצב רוחו ורגשותיו. בשלב זה מתרחש דבר מוזר ומעניין ביותר. אנחנו מתחילים לחכות את בן שיחנו. אם הוא מחייך, גם אנחנו נחייך. אם הוא עצוב, הפנים שלנו יהפכו לרציניות. טון הדיבור ישתנה, אפילו תנוחת הגוף. החיקוי נעשה שלא במודע, אבל הוא ממשי מאוד. ואז מתרחש פלא נוסף. התנועות שביצענו, אותן התנהגויות שחיכינו בבן שיחנו, משפיעות על הרגשות שלנו. החיוך שאלינו על שפתנו בתגובה לחיוך של האדם השני גורם לנו להיות שמחים יותר. הפנים הרציניות שהעתקנו מכניסות אותנו למין מצב רוח מדוכדך. והתוצאה, הרגש שחש אדם אחד מדלג ועובר אל אדם אחר, מדביק אותו. עצב ושמחה, עושר ודיכאון מתפשטים בתוך הקבוצה כמו גל איטי בדייסה שמחה. לאווירה הנפשית ולרגשות השליליים או החיוביים יש קשר ישיר לביצועים של קבוצות, בין אם אלו קבוצת מוכרים בחנות נעליים, מהנדסים בהייטק או קבוצת כדורגל. עובד אחד מתוסכל או ממורמר יכול להשפיע בתהליך של הדבקה רגשית על קבוצה שלמה. הנה עוד סיפור שיבהיר מדוע כדאי לכל אחד מאיתנו באופן אישי להבין את השפעת הקבוצה על הפרט. קיטי גנוביס, בת 28, הייתה צעירה ניו יורקית נאה ורגילה למדי. ב-13 במרץ 1964 צעדה קיטי במורד הרחוב שהוביל אל ביתה שברובע קווינס. השעה הייתה 3 לפנות בוקר. אם הפתיחה עד כה מזכירה לכם 1001 עלילות של סרטי אימה שגרתיים, אתם לא רחוקים מהאמת. כשהייתה לא רחק מפתח הבית, התנפל עליה גבר מאחור ודקר אותה בכוח בגבה. קיטי התמודדה על הרצפה, צורחת וצועקת לעזרה. מאחד הבתים בסמטה צעק אחד השכנים לתוקף שיעזוב את הבחורה, אבל לא יצא מהבית כדי לסייע לה. התוקף, שחשש שנתגלה, נמלט מהמקום. קיטי גררה את עצמה בקושי רב אל עבר ביתה. כעבור 10 דקות הבין התוקף שאף שכן אינו מתכוון לצאת לרחוב. הוא חזר אל הסמטה כדי להשלים את המלאכה. הוא מצא את קיטי מדממת על גר המדרגות שיפנה ביתה, בעודה גוססת, אנס אותה באכזריות ואז דקר אותה שוב, רוצח אותה. זה עשוי היה להיות עוד רצח שגרתי וחסר חשיבות ברחובותיה האלימים של ניו יורק, אלמלא כתבה שהתפרסמה שבועיים לאחר מכן בעיתון המשפיע הניו יורק טיימס. 38 שכנים היו עדים לרצח, זעקו השורות בכתבה, ואיש לא נקף אצבע כדי להציל את קיט גנוביס. אף אחד לא התקשר למשטרה, אף אחד לא חשב להתערב. הכתבה הזו עוררה שערה אדירה בארצות הברית. סיפורה העצוב של קיטי הפך לסמל של הקרירות וחוסר האכפתיות של תושבי התפוח הגדול והחוף המזרחי בכלל. היו כאלה שראו ברצח את השינוי הכללי שחל באופייה של ארצות הברית ולהשפעות המזיקות של הקדמה והניתוק החברתי. הכתבה בניו יורק טיימס דרבנה את הפסיכולוגים והסוציולוגים לחקור כיצד יכול להיות שכל כך הרבה אנשים היו יודעים לפשע נורא ולא נקפו אצבע כדי לעזור. התופעה הזו מוכרת מזה שנים רבות, זהו אפקט הצופה. אפקט הצופה קובע בפשטות שככל שיש יותר אנשים בזירת אירוע, כך קטן הסיכוי שמישהו מהם יעזור לקורבן. במילים אחרות, עדיף להתמוטט מהתקף לב כשמסביבך אדם אחד או שניים מאשר 50 איש. הסיכוי שמישהו יתנדב להציל אותך קטן יותר. את אפקט הצופה קל מאוד לשחזר בניסוי מבוקר. הפסיכולוגים הכניסו שחקן לתוך קבוצה של אנשים וביקשו ממנו להתמוטט על הרצפה ולפרפר באופן משכנע. הם מדדו כמה זמן לוקח לקבוצה לסייע לו. השעון לא משקר, ככל שמספר האנשים בקבוצה היה גבוה יותר, לקח יותר זמן עד שנמצא מתנדב שיעזור. שתי סיבות אפשריות הועלו לתופעה הזו. הראשונה אומרת שכולם מחכים לאיזה אות, סימן מנחה ממישהו, שהגיע הזמן לעשות מעשה. מכיוון שכולם מחכים, חולף זמן רב יותר עד שמשהו קורה בפועל. הסיבה האפשרית השנייה היא שככל שיש יותר אנשים מסביב, כך הולכת ופוחתת תחושת האחריות האישית של כל צופה. כל אחד אומר לעצמו, ודאי יש מישהו אחר בקהל שהוא מוסמך יותר או מוכשר יותר ממני לטפל במצב. אם אתם המאזינים נקלעים למצוקה בתוך קהל של אנשים, זכרו את אפקט הצופה. אל תזעקו לעזרה באופן כללי, הצביעו על אדם ספציפי בקהל, לא משנה מי, ותקריאו לו, אתה עם החולצה הירוקה, תזמין אמבולנס. באופן זה, אתם מגבירים את תחושת האחריות האישית של אותו אדם, וגם נותנים את הסימן לקבוצה שהגיע הזמן לפעול. ומה לגבי הסיפור של קיטי גנוביס? הרוצח, נקרופיל חולה נפש, נתפס ונכנס לכלא. אבל הסיפור בכתבה של הניו יורק טיימס... הוא לא היה נכון. הכתבה הייתה מוטעת והעובדות שבה שגויות לחלוטין. רק 12 איש היו עדים באופן כלשהו לרצח, ואיש מהם לא ראה את התקיפה השנייה. רק שכן אחד שמע את זעקותיה של קיטי וחשב שבכלל מדובר בסכסוך משפחתי. הוא דווקא כן התקשר למשטרה, אבל במוקד המשטרתי התעלמו מהקריאה. בשורה התחתונה, לאיש מהשכנים לא הייתה סיבה לחשוב שמשהו כה מחריד מתרחש מתחת לאפם. אבל העובדות יצאו לאור רק שנים רבות לאחר הרצח, מה שחשוב הוא שהכתבה בניו יורק טיימס דרבנה את הפסיכולוגים והסוציולוגים, שלא ידעו שמדובר באוסף של שטויות, לעסוק בתחום מחקר חשוב זה. האינטראקציה בין האדם והקבוצה מעניינת מאוד את הפסיכולוגים, ללא ספק. לשוטר הממוצע לעומת זאת, זה שמוצב ביצירים הכדורגל ביום שבת כדי להשגיח על הסדר, זה לא מזיז בכלל. הוא רוצה לראות את המשחק בלי שהעודים יפריעו לו. זאת אומרת, הוא רוצה לדעת איך לשלוט על הקהל של אנשים בצורה הטובה ביותר. אחד מהראשונים שחקו את הפסיכולוגיה של ההמון, את הדינמיקה שנוצרת כאשר מסה של בני אדם מתכנסים יחד, היה הצרפתי גוסטב לבו. לבו היה רופא שחי לקראת סוף המאה ה-19 ועסק במגוון רחב מאוד של נושאים, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, מיסטיקה, אנתרופולוגיה ועוד ועוד. בכולם פחות או יותר הוא לא הבין כלום. אבל דווקא בנושא הפסיכולוגיה של ההמונים, ללבו הייתה השפעה דרמטית בחוגי האקדמיה. נקודת המוצא של מרבית החוקרים בתקופה הוויקטוריאנית הייתה שהמון של אנשים זה דבר רע. זאת אומרת, קהל הוא בעיקרון לא יותר מאשר אספסוף פרוע, גס, מסוכן לסדר הציבורי, כמו ההמונים שהסתערו על הבסטיליה במהפכה הצרפתית. אין פלא שמי שחקרו את הדינמיקה של ההמון היו בעיקר קרימינולוגים. גם לבון תמך בגישה הזו. לפי התיאוריה של לבו, כשבני אדם מתכנסים יחד ליצירת קהל עצום, הם מאבדים את הזהות האישית שלהם. הנורמות התרבותיות וההתנהגות הסובלנית שכל אחד מביא איתו מהבית נעלמות ברגע שהוא חש בהשפעה המשלהבת של ההמונים, והקהל הופך לאספסוף. במילותיו של אבו,
לא משנה מי הם האנשים שמרכיבים את ההמון, אופיים, עיסוקם, האינטלקט שלהם, העובדה שהפכו להמון קורמת להם לחשוב, להרגיש ולפעול באופן שונה מהותית מאשר היו חושבים, מרגישים או פועלים לו היו מבודדים.
הקהל לפי דעתו של אבו הוא ברברי מטבעו. במילים אחרות, האנשים שבו יורדים כמה שלבים בסולם התרבותי. אבל אבו לא ראה בכך בהכרח דבר רע. כשהקהל נמצא במצב הברברי שלו, הרגשות הקולקטיביים עוברים בו כמו גלים בים. הם משפיעים על כל אחד בקהל, מכיוון שהזהות האישית של כל אחד נמחקת. במצב שכזה, קל להשפיע על הקהל, לעצב אותו, לפסל אותו, לגרום לו לעשות בדיוק את מה שהמנהיג החכם רוצה שהוא יעשה, למשוך בחוטים כמו בתיאטרון בובות. לתיאוריה של אבו היו חסרונות ברורים. היא מנתקת את הקהל מהסיבה שמללה הוא נמצא בהפגנה או באירוע מלכתחילה. למה הם שם? במה הם מאמינים? מה כל האנשים הללו רוצים? אבל בכל זאת, הרעיונות של אבו מצאו להם אוזן קשבת. אדולף היטלר כתב עליהם בספרו "Mein Kampf". יוזף גבלס ביסס עליהם את מכונת התעמולה הנאצית. אומרים שבניטו מוסליני הלך לישון בכל לילה כשספרו של אבו מונח על השידה לצד מיטתו. בעת החדשה קמו לתורתו של אבו שתי תיאוריות מתחרות שהציגו גישות שונות לפסיכולוגיה של הקהל. הראשונה היא תיאוריית ההתכנסות. היא שגורסת שהתנהגותו של הקהל היא תוצאה של אוסף התכונות האישיות של האנשים המרכיבים אותו. למשל, אם ההתקהלות היא הפגנה למען הצלתו של אירוס הגלבוע, נתון בסכנת הכחדה, והמפגינים הם קבוצה של פרופסורים אינטלקטואלים, ההפגנה תהיה שקטה ומתורבתת. אבל אם המפגינים הם למשל חברי כנסת, אז אפשר להכין את הגז המדמיע. זהו ההפך הגמור מרעיונותיו של לבו, שכזכור ימין שהזהות האישית של כל אדם נמחקת כשהוא נמצא בתוך קהל אנושי. השנייה היא תיאוריית הנורמות המתפתחות. השם מעט מסורבל, אבל הרעיון פשוט למדי. האנשים מגיעים אל ההתקהלות כשהם מצוידים ברעיונות ודעות שיביאו איתם מהבית. בתוך הקהל ייווצרו באופן ספונטני נורמות התנהגות שיקבעו מה יקרה בהמשך. האנשים מדברים זה עם זה, משפיעים אחד על השני, כך נוצר איזשהו קונצנזוס לא כתוב לגבי אופייה של ההתקהלות. הנורמות הללו גם מושפעות על ידי מספר מצומצם של אנשים שיש להם את הקריזמה והיכולת להנהיג את הסובבים אותם. זאת אומרת, אם את ההפגנה לטובתו של אירוס הגלבוע מנהיג פרופסור אינטלקטואל, הנורמה שתיווצר תהיה כזו של הפגנה שקטה מכובדת. אם מנהיג אותה חבר כנסת, אז אפשר להכין את הגז המדמיע. לכל אחת מהתיאוריות הללו יש חולשות ובעיות משלה. תיאוריות הנורמות המתפתחות למשל מתעלמת מההתפתחויות הפתאומיות והמהירות שעשויות להתרחש בתוך הקהל. מה קורה למשל אם תוך כדי הפגנה שקטה נזרק לפתע רימון גז מדמיע לתוך הקהל? מה תהיה התגובה? הרי במצב כזה אין זמן לשיחות וקביעת נורמות חדשות. כל אחד חייב להחליט בו ברגע עד כמה באמת אכפת לו מאירוס הגלבוע. האם הוא מוכן להסתער על השוטרים למענו, או שאולי הגיע הזמן לברוח הביתה. אל הקושי הגדול של הבנת התהליכים שמתרחשים בתוך קהל, נוספה בשנים האחרונות תופעה שהפכה את הבעיה למורכבת וקשה הרבה יותר. זוהי תופעת האספסוף החכם, או באנגלית Smart Mob. האספסוף החכם נוצר בעקבות החדירה המסיבית של מכשירי תקשורת ניידים ויעילים, טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים, זימוניות וכדומה. לכל אחד בקהל יש גישה למידע בזמן אמת. הוא יכול להתעדכן לגבי מטרות ההתקהלות וההתנהלות הצפויה בתוך שניות. דוגמה לאספסוף חכם היא אספסוף בזק, פלאש מוב. ייתכן ונתקלתם בתופעה המשעשעת הזו, במיוחד אם אתם חיים על כוכב הלכת של תל אביב. הודעה על מסיבת קריות שצפויה להתקיים בכיכר רבין בעוד חצי שעה מעכשיו, מועברת באמצעות הודעות SMS מאדם לאדם במהירות הבזק. בתוך דקות מתארגנת התקהלות שבזמנים עברו היו נדרשים שבועות של תליית מודעות וחוגי בית כדי לקבץ ביחד. קבוצה גדולה של אנשים מתרכזים בבת אחד בכיכר ואז שולפים את הקריות, מתחילים להקות בהם אחד את השני. בחוץ לארץ ניתן למצוא מסיבות אספסוף בזק משונות אפילו יותר. למשל, כל המשתתפים מתחפשים לזומבים ומתהלכים ברחובות, או נכנסים לקרון ברכבת התחתית ופוצחים במסיבת ריקודים סוערת. את מסיבת הרכבת התחתית אנחנו לא צפויים לראות בתל אביב בעתיד הנראה לעין בצערנו. אבל הספסוף החכם יש גם צדדים אפלים ומסוכנים יותר מאשר מסיבת קריות המונית. זו כנראה הסיבה שבעטיה הוא מכונה הספסוף ולא קהל. בשנת 1999 התקיימה בעיר סיאטל שבארצות הברית ועידת ארגון הסחר העולמי. הוועידה הזו הייתה הזדמנות פז עבור ארגונים המתנגדים לגלובליזציה להביע את מחאתם על הפער ההולך ומתרחב לטענתם בין המדינות העשירות והעניות בעולם. אליהם הצטרפו גם תנועות סטודנטים, ארגוני עובדים, גם סתם חבורות אנרכיסטיות ששמחו על ההזדמנות לעשות קצת בלגן. אחרי שבועות של הכנות ותאומים מוקדמים, הגיע היום שבו נתקיימה הוועידה. עשרות אלפי מפגינים צצו משום מקום והשתלטו על הצמתים הראשיות באזור שבו נתקיים הכנס. מפגינים חסמו את התנועה ומנעו ממשתתפי הוועידה להגיע לאולם. האנרכיסטים הפכו מכוניות, שבו חלונות ראווה ושרפו פחי אשפה. המשטרה המופתעת ניסתה לפזר את ההפגנה, אבל הספסוף היה מוכן לקראתה. הודעות טקסט צפצפו וטלפונים סלולריים זמזמו. השוטרים מגיעים מרחוב X או להגיע מהר לרחוב Y. המשטרה הייתה חסרת אונים כנגד המון מתפרעים חכם כל כך, שידע להקות בה במהירות במקומות שבהם היא הייתה חלשה, או להתחמק מנה בזריזות כשצריך. התוצאה הייתה מה שידוע כיום כקרב על סיאטל. ימים ארוכים של התנגשויות אלימות בין המשטרה והמפגינים, עד שסוף סוף הצליחה הראשונה להחזיר את הסדר על כנו. מאז ההצלחה ההיא תפסה תופעת הספסוף החכם תאוצה, ואנחנו מתחילים לחוש את השפעתה בכל רחבי העולם. בפיליפינים הצליח הספסוף חכם בשנת 2001 להעיף מהשלטון את נשיא המדינה. 4 שנים מאוחר יותר בצרפת חשה כל פריז את נחת זרועם של מפגינים ערביים שהזהירו אחד את השני מפני המשטרה המקומית באמצעות הודעות SMS. כוחות הביטחון המצריים מנסים מזה כמה חודשים ללא הצלחה לצול את המארגנים של הפגנות בזק פתאומיות למען הדמוקרטיה. אחד הסופרים שכתב על הספסוף החכם אמר שלדעתו אין אף עיר על פני כדור הארץ ש10,000 מפגינים רציניים ונחושים לא יכולים לשתק לחלוטין. האם הספסוף החכם הוא בסך הכל תופעה תרבותית מעניינת שתחלוף לה באותה המהירות שבה הופיעה, או אולי איום אמיתי ומוחשי על יציבותם של משטרים ברחבי העולם? זו רק עוד שאלה אחת מיני רבות שהסוציולוגים החוקרים את הפסיכולוגיה של הקהל היו רוצים לדעת עליה את התשובה. תסלחו לי רגע, אני צריך למצוא את הקרית שלי.
זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל סינדרום התכווצות אתם יודעים, כן? תזכורת לגבי מפגש המאזינים בירושלים ועוד, אבל ראשית, פינת תוכן שיווקי, צר. הפרק בחסות אודיו אנג'ן, המציעה מוצרי אודיו איכותיים במחירים הגיוניים עבור חובבי מוזיקה בעולם הדיגיטלי. אודיו אנג'ן מייצרת רמקולים איכותיים בעבודת יד, המתאימים ומחוילים במיוחד ולהפיק סאונד פנטסטי במקורות דיגיטליים כמו מחשבים שולחניים וסמארטפונים בחיבור ישיר או אלחוטי. מוצריה של אודיו אנג'ן מקבלים ביקורות מעולות באינספור אתרי אודיו בעולם. אם אתם אוהבי מוזיקה כמוני, אז יש מצב שכבר הספקתם להתמכר לשירותי הזרמת מוזיקה דרך הרשת. לא ניסיתם עדיין? מאזיני עושים היסטוריה ועושים עסקים שרוכשים מוצרי אודיו של אודיו אנג'ן מקבלים מנוי חינם ל3 חודשים לטיידל, שירות הזרמת מוזיקה שהייחוד שלו הוא בכך שהמוזיקה מוזרמת באיכות CD לחוויית הזנה מושלמת. אגב, גם מאזינים שכבר רכשו בעבר רמקולים של אודיו אנג'ן, ויש כאלה לא מעט, נהנים מההטבה הזו. אז אם אתם אוהבים את המוזיקה שלכם ולא מתפשרים על איכות בינונית,
כדאי לבדוק מה יש לאודיו אנג'ן להציע במחירים מיוחדים. הקליקו על הבאנר של אודיו אנג'ן באתר שלנו, ranlevi.com. בספטמבר 2003 נכנס אדם כהי אור לחנות בדים בחרטום בירת סודן. הוא והמוכר ניהלו מסע ומתן על אחד המוצרים שהתפתח עד מהרה לוויכוח קולני. עד כאן שום דבר יוצא מגדר הרגיל. אבל אז לפת האדם כהי האור את ידו של המוכר בלחיצה עזה וכוחנית, ולפתע הרגיש המוכר כיצד, איך נאמר, סרגל המדידה שלו עובר מאינצ'ים לסנטימטרים. מוכר הבדים נתקף בהיסטריה ומהר לבית החולים המקומי. השמועה על המחשף המסתורי פרסה לכנפיים ועוררה בהלה עזה. תושב אחר סיפר לכתב עיתון שבעת שהיה בשוק ניגש אליו אדם זר, נתן לו מסרק לשיער וביקש ממנו להסתרק. האיש עשה זאת ובתוך שניות גילה שהפוני שלו התקצר מאוד. המחשף המסתורי דרש ממנו כמה אלפי דולרים כדי להפוך את השפעת הכישוף. כ-40 בני אדם פנו למשטרה והתלוננו על כך שמישהו גנב להם את המקל לפיזור הפגנות, כן? כמה עשרות התאשפזו בבתי חולים. מהומות פרצו במקומות שונים בעיר כשגברים מקומיים תקפו והיכו מבקרים זרים שחשדו בהם שהם מחשפים. כצפוי, רשויות הבריאות של סודן דיווחו שכל הגברים שנבדקו בבתי החולים בריאים לחלוטין, אבל ציינו גם שאין מדובר בהתחזות או רמאות. הגברים שהגיעו להיבדק באמת האמינו שמישהו גנב להם את ציפור הבולבול. לפני שאנחנו קופצים למסקנות לגבי שפיותם של הגברים הסודנים, יש לדעת שהתופעה המדוברת הראה כמה וכמה פעמים בעבר. ב-1486 טענו גברים גרמנים רבים שמכשפות גנבו להם את הנקניקיות פרנקפורטר שלהם. ב-1967 צבעו למעלה מ-450 גברים קוריאנים על בתי החולים ודיווחו שהצ'ופסטיק שלהם נעלם. התופעה הזו חזרה על עצמה עוד מספר פעמים בסין ובמערב אפריקה, והיא כל כך מוכרת עד שאפילו יש לה שם, קורו, מונח שמקורו ככל הנראה מהמילה המלאית קורה, שפירושה ראש צב. לא, זו לא המטאפורה שלי, זו האמת. המונח הרפואי הרשמי יותר הוא סינדרום התקפצות עברי המין, ואגב הוא אינו מוגבל רק לגברים. פה ושם ידוע גם על נשים שדיווחו שהחזה שלהן קטן באופן פתאומי, וגם על קורו באמצעות שליח, פרוקסי, שבו הורים דיווחו שהצעצועים של הילדים שלהם נעלמו. בכל מקרה, בדיקות רפואיות מוכיחות תמיד שהכל בסדר, אבל החולים משוכנעים שמשהו לא בסדר. התפרצויות הקורו שמתרחשות מדי פעם בפעם הן דוגמה מצוינת להיסטריה המונית מהסוג שתיארתי בפרק. הרפואה המודרנית מסווגת את הקורו כסוג של התקף חרדה בעל רקע תרבותי, שכן התופעה הזו נפוצה בעיקר בתרבויות שבהן האמונה בעל טבעי נפוצה יחסית. הרופאים אינם מזלזלים בקורו, כיוון שלמרות שמדובר בסוג של אשליה פסיכולוגית, היא עשויה בהחלט לגרום לנזק גופני אמיתי, כשהחולים מנסים למנוע מהציוד שלהם לחזור לאפסנאות בכל דרך אפשרית, כולל ניצת מחטים, קשירה בחוט וכדומה. בסיכום, אני אמנם לא רופא, אבל כמהנדס אני יכול להעניק לכם את העצה הבדוקה והוותיקה, מודדים פעמיים, חותכים רק פעם אחת, בברית. אני מזכיר לכם שבעוד כשלושה שבועות מעליית פרק זה לאוויר, אנחנו מתראים במפגש המאזינים של עושים היסטוריה במוזיאון ישראל בירושלים. 22 בנובמבר, שעה 6 בערב. כרטיסים אפשר לרכוש באתר של מוזיאון ישראל, שקישור אליו תמצאו גם בדף הבית של עושים היסטוריה. ranlevi.com. הערב הזה כולו יהיה בסימן מצרים העתיקה. נתחיל בסיור מודרך בתערוכת פרעו בקנען, תערוכה שאוטוטו מסתיימת ולא תהיה זמינה יותר. מי שיעבירו את הסיורים יהיו לא פחות מאשר עוצרי התערוכה בעצמן. נמשיך אל האירוע המרכזי באודיטוריום, שבו אני אקליט יחד עמכם פרק בשידור חי תחת הכותרת מי באמת בנה את הפירמידות. נמשיך אל פאנל עם עוצרי תערוכת פרעה בכנען על מאחורי הקלעים של התערוכה, שאלות ותשובות איתכם הקהל ועוד. אל תמתינו לרגע האחרון, כבר למעלה מ-120 כרטיסים נמכרו, וככל שמתקרבים למועד האירוע, קצב המחירה בדרך כלל מואץ. אנחנו גם מארגנים הסעה באוטובוס מתל אביב לאירוע בירושלים וחזרה. פרטים והרשמה להסעה הזו תמצאו גם כן באתר של עושים היסטוריה. ה-22 בנובמבר, שעה 6 בערב. הביאו גם את הילדים עמכם. אני מבטיח שכולם ייהנו. מה חדש ברשת הפודקאסטים של פודקאסט ישראל? בפודקאסט עושים עסקים, שמביא לכם רעיונות עם מיטב היזמים, המנהלים ואנשי העסקים בישראל, יש לנו הפעם אורח יוצא דופן. חיים בקר היה ממקימי הסניף הישראלי של הברינקס, חברת התעופה ארקיה וחברת פרטנר, וגם מנכ"ל של מספר חברות. אבל לצד פעילותו זו, הוא היה גם לוחם נועז שזכה ביתור המופת על כיבוש בריכת הקצינים ברמת הגולן, השתתף באינספור מבצעים מסוכנים ואף נפצע קשה במלחמת לבנון הראשונה. הסיפור שלו כל כך עשיר ומרתק שהחלטתי לחלק אותו לשני חלקים, והחלק הראשון שעוסק בעיקר בקריירה הצבאית של חיים עלה לאוויר בשבוע שעבר. הנה טעימה קטנה מתוכו.
ואנחנו ממריאים בגל הראשון.
אנחנו מדברים על סיקורסקי S58.
מדברים על מטוסים, על מסוקים שנהגנו לגנוב מהם את הדלק, אבל זה מסוקים עד בנזין, שגם כדור היה גורם להם להתלקחות. מסוקים עם כושר נסיעה נמוך ובעייתיים ביותר. ומה שקרה בעצם, שהצליחו מתוך כל הכוח שהיה צריך לנחות, שהיה צריך להיות כמה מאות לוחמים, נחתו בסופו של דבר פחות מ-100, כ-85 לוחמים. ועכשיו אתה נמצא בעורף המערך המצרי, גם ההנחתה שלנו לא הייתה טובה, כי הנחיתו אותנו עוד כ-10 קילומטר רחוק מהמקום המיועד, בתוך הדיונות העמוקות של אבו עגילה. ועכשיו עומדת דילמה בפני המגד, האם הולכים עם כוח מצומצם לבצע משימה שהיא עם יחסי כוחות נוראים.
מה קרה לשער? למה לא הצליחו להגיע?
כי מה שקרה, המצרים פתחו באש גם ארטילרית וגם מהקרקע, ואי אפשר היה להמשיך לטוס, והחליטו שמפסיקים את ההטסה.
את עושים עסקים ואת חלקה השני של התוכנית עם חיים בקר תמצאו בכתובת ranlevi.com/biz, שם תוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה במייל ולקבל עדכון בכל פעם שפרק חדש יוצא לאור. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא עזרו לנו למשוך מפרסמים ונותני חסות לתוכנית. אני לא צריך לספר לכם עד כמה קשה להתחרות בשוק הפרסום באינטרנט נגד גוגל, פייסבוק וכל שאר הגורילות. היתרון היחיד שיש לי בעושים היסטוריה הוא אתם. ספרו לחבריכם, למנהלים שלכם ולאנשי הרווחה ומשאבי האנוש בחברה שבה אתם עובדים על עושים היסטוריה ועל הזדמנויות הפרסום בה. אפשר גם להזמין אותי להרצות אצלכם בכנס, יום עיון, חוג בית ואירועים דומים. בהרצאת הדגל שלי, כיצד ייראו חיינו בעוד 15 שנה, אני מספר על ההתפתחויות המסעירות בתחום הגנומיקה והבינה המלאכותית, ומחבר אותן להיסטוריה של המדע והטכנולוגיה. אפשר גם להזמין הרצאה בכל אחד מאינספור הנושאים שבהם עסקתי בעושים היסטוריה לאורך השנים. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. את הקרדיטים הפעם יקריא לנו דן קצוב. שילחו לי גם אתכם מקריינים את הקרדיטים שלנו, עדיף בדרכים מגניבות ויצירתיות כמובן. הנוסח המלא של הקרדיטים מופיע באתר שלנו, ואתם מוזמנים להקליט את עצמכם בטלפון החכם ולשלוח אליי את ההקלטה, ran@ranlevi.com. דן, קח אותנו החוצה.
עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, עידן כהן על ההפקה, נתן פוזניק על התחקיר, קליה לוקלין מגישה את Curious Minds, דני תימור הוא מנהל העסקי, ורן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.